אנחנו לומדים את החלק האחרון של ההפטרה של פרשת כי תישא, שזה בספר מלכים א', פרק י"ח. עצרנו פסוק כ"ט ואנחנו ממשיכים פסוק ל'. הנושא שאליהו הנביא בא לעשות מבחן פומבי, להוכיח אם יש משהו באליל הזה שנקרא בעל, בעצם להוכיח לכולם שהשם הוא האלוקים. אז מה שקראנו עד כאן, זה שנתן להם את הכבוד להיות ראשונים, והם מנסים, צועקים, עושים פעולות, וסיימנו של אין עונה ואין קשב, אין שום תגובה והאש לא יורדת מן השמיים. עכשיו פסוק למד זה הצד שמה אליהו הנביא בא לעשות, להראות להם את הנס הגדול. ויאמר אליהו לכל העם, גשו אליי, ויגשו כל העם אליו, וירפא את מזבח אדוני ההרוס. אליהו בא לכל העם, אומר להם, גשו אליי, דהיינו, בואו תתקרבו אליי קרוב, תראו מה בדיוק אני עושה, תראו שאין כאן שום הערמה, שום משהו שהוא לא נכון, תראו בעיניים את הנס שהולך לקרוא כאן. ובזה שאליהו הנביא בנה מזבח בקרמל, כדי להראות שהשם הוא האלוקים, זה הביא רפואה למזבח של בית המקדש שהוא היה הרוס. מה פרוש היה הרוס? שהיהודים לא זבחו להשם. זה היה זמן שעבדו אלילים. אז בזה הוא בעצם מרפא את מזבח השם הרוס. מה אליהו הנביא עושה? פסוק למד א'. ויקח אליהו 12 אבנים כמספר שבטי בני יעקב. אשר היה דבר אדוני אליו לאמור, ישראל יהיה שמך. דהיינו, אליהו הנביא רצה להביא כאן את התוכחה לעם ישראל בפעולה הזו. מה הוא עושה? הוא אומר, בעבר הייתם כל היהודים מאוחדים יחד. כל 12 השבטים היו ביחד. כולם היו במזבח השם, מזבח אחד. מה קרה עכשיו? התפצלו. שמלכות יהודה עובדים להשם, ואילו שאר השבטים מקריבים לפסילים. אז הוא לוקח 12 אבנים, הוא אומר, בואו כולם תהיו ביחד. ו... הרי הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב אבינו, מתי שהוא הקריב קורבן, שלא יעקב יאמר שמך, כי אם ישראל יהיה שמך. ישראל זה מראה על שם של שררה ועוצמה. ומתי זה נאמר ליעקב אבינו? כשהוא היה בבית אל. ועכשיו המקום הזה, אז הבנים שלו מקריבים לבעל. אז הוא מוכיח אותם, הוא אומר, אני רוצה שכל עם ישראל יהיו ביחד עכשיו. והסיבה למה הוא לקח 12 אבנים, יש ביטוי באחד המאמרים, שזה 12 אבנים שמבטאים קדושה. זה מזכיר לנו את אבני החושן, גם הם 12 אבנים. כי הוא רוצה להוריד מעם ישראל את האבן של הקליפה. היצר הרע נקרא אבן, לב האבן. אז הוא רצה להוריד את לב האבן, אז הוא הביא במקום זה את האבנים של קדושה, כדי לעורר את הצד החיובי אצל עם ישראל. פסוק למד ב', ויבנה את האבנים, מזבח בשם אדוני, ויס תעלה כבית סעתיים זרע סביב למזבח. הוא לקח את האבנים, עשה מהם מזבח, ובשם השם, דיינו הוא אמר בעת הבנייה, זה נבנה לשם השם, להביא עליו קדושה של מזבח. והוא חפר תעלה, תעלה זה חפירה גדולה, סביב המזבח, בגודל כבית סעתיים. בית סעתיים זה מקום שאפשר לזרוע שתי סעה. שזה רוחב כמו הגודל של החצר של המשכן, שזה 100 אמה כפול 50 אמה. זה היה מקום ענק שהוא עשה סביב המזבח, כפי שנראה בהמשך, כל זה רוצה למלא מים, שזה בעצם דבר מנוגד לאש, ופה הולך להיות הנס הגדול. פסוק למד ג' ויערוך את העצים, וינתח את הפר, וישם על העצים. דיינו סידר את העצים על המזבח, ינתח את הפר, חילק אותו לחלקים, לאיברים, ושם את הפר על העצים למעלה. עכשיו, לפני שהוא מתפלל להשם שירד אש, אז הוא עושה לפני זה הקדמה, פסוק למדלת. ויאמר, מילו 4 חדים מים, ויצקו על העולה ועל העצים. ויאמר, שנו, וישנו. ויאמר, שלישו, וישלישו. דיינו, אליהו הנביא אמר שיקחו 4 קדים, וישפכו אותם על הבשר של הקורבן ועל העצים, פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, מה היה החשבון? אם בכל פעם זה ארבעה קדים, שלוש פעמים זה ביחד 12 קדים, מלאים מים. זה כנגד 12 השבטים, כמו 12 אבנים. וזה עוד יותר להגדיל את הנס, שמים לא יצליחו לחבות את האש. פסוק למדי. והלכו המים סביב למזבח, וגם את התעלה מילא מים. היינו כל המים ששפכו 12 קדים, נשפכו על העולה ועל העצים, ונשפכו לכל הצדדים סביב המזבח. אחרי זה הוא מילא, חוץ מהמים הללו, הוא מילא את כל התעלה, את כל ה-50 עמל, 100 עמל שהיה מסביב, הוא מילא את הכל מלא מלא מים, בנוסף ל-12 קדים. פסוק למדבב, ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא, ויאמר, אדוני אלוהי אברהם יצחק בישראל, היום יוודא כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך. ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. כל הנס הזה היה בזמן שהקרבת קורבן התמיד בין הארבעים, בזמן המנחה. ואז אליהו מתפלל אל השם. מה המיוחד בזמן הזה? כתוב, הגמרא אומרת במסכת ברכות, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה. מעלה מיוחדת יש בתפילת המנחה, שזה הזמן שאליהו קיבל את הנס הגדול הזה. מה מעלה דווקא בתפילת המנחה? מופיע בהרבה מקומות, הרבי מביא את זה בהרבה מאוד שיחות, שתפילת מנחה היא באמצע העסקים של הבן אדם, שאדם טרוט בעסקים. שחרית, אדם יכול להתפלל מוקדם לפני שהוא יוצא לעבודה, וערבית הוא יכול להתפלל כשהוא חוזר מעבודה. מנחה זה ממש באמצע, הכל צריך להפסיק, את הכל הולך להתפלל, שזה ביטוי של התמסרות מלאה לקדוש ברוך הוא, ולא מונח בעסקים שלו. זה המעלה הגדולה שיש במנחה, זה מבטא הרבה יותר קשר לקדוש ברוך הוא. ועוד נקודה מעניינת, כתוב הרי שכל תפילה, זה כנגד קורבנות שהקריבו בבית המקדש. אז בדרך כלל כתוב שתפילת מנחה זה כנגד הקורבן התמיד שהקריבו בין הארבעים. אבל יש מקומות שכתוב שתפילת מנחה זה כנגד הקטורת שהקטירו כל יום. תיקון תפילתי, כתוב קטורת לפניך. מנחת ערב. שמנחה זה כנגד הקטורת. מה מיוחד בקטורת יותר מכל שאר הפעולות בבית המקדש? שכל הקורבנות בבית המקדש, כל מה שעושה בבית המקדש הם דברים תיאורים. דהיינו, דברים שהם נקראים כיפת נוגה והעלו אותם לקדושה. בקטורת היה אפילו עלייה של שלוש קליפות הטמאות. כי בקטורת היה הרי אחד משלושת, היה המור. מור זה דם של חיה, שזה בכלל לא קשר. ואף על פי כן, העלו אותו בקטורת. היינו כל יום העלו שלוש קליפות הטמאות. הכוח של המנחה זה להעלות גם את הדברים הכי הכי נמוכים. אז אליהו הנביא אומר, פלל הקדוש ברוך הוא, כשהיום תוריד את האש, אז כולם יבינו ויראו בגלוי שהשכינה שורה בעם ישראל. אחר כך הוסיף עוד דבר. ואני עבדך, מה הוא התכוון לומר? כשהנס יתרחש על ידי, אז הם יאמינו בי וישמעו בקולי גם אחר כך. ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. יש שתי משמעויות למשפט הזה. משמעות הראשונה, זה לא חלילה מעשה כשפים שאני הולך עכשיו לעשות. זה בדברך, זה דבר שאני עושה ברצון שהקדוש ברוך הוא קובע. יש כאן עוד משמעות למשפט הזה. הרי הפעולה הזו שמקריבים קורבן לשם השם בקרמל, זה עצמו נגד מה שכתוב בתורה. כי אסור להקריב קורבנות בבמה אחרי שכבר הוקם בית המקדש. אבל מה? זה היה הוראת שעה. נביא כשבא, נביא אמת, כשהוא בא ונותן הוראה לעשות משהו שהוא נגד מה שכתוב בתורה, אבל כהוראת שעה, אז שומעים בקולו. אז היה הוראת שעה, אז הוא אומר, בדברך עשיתי את כל הדברים האלה. זה הוראה מלמעלה, שעכשיו הוא יעשה את המבחן הזה דווקא בקרמל. פסוק למדזיין, ענייני אדוני, ענייני, וידוע העם הזה, כי אתה אדוני האלוהים, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. הוא אומר פעמיים ענייני, כי הוא מתפלל על שני דברים. הוא מתפלל על האש שתרד עכשיו מן השמיים, והוא מתפלל על הגשם, הרי סיפרנו בשיעור הראשון שכל זה היה אחרי ששלוש שנים היה בצורת, והוא בר עכשיו כל זה התעורר כדי להחזיר את העם בתשובה ולהוריד גשם מחדש. אז הוא אומר פעמיים ענייני, אחד על האש ואחד על הגשם שירד עוד באותו יום. ואז העם ידע שאתה אלוקים, ואז אני עבדך. ויש מפרשים שאומרים שהוא גם מרמז כאן על עצמו, שהוא יהיה המבשר של הגאולה העתידית. כי אתה, השם האלוקים, וזה יתגלה בגאולה העתידה, ואליהו הוא מבשר הגאולה, גם זה הוא מרמז כאן. ואז הוא מכניס פה גם דברי לימוד זכות על עם ישראל. למרות שהם כולם עובדי עבודה זרה, הוא אומר, ואתה סיבות את ליבם אחורנית. אתה נתת מקום ואפשרות שהם יוכלו לעזוב אותך. דיינו, אתה נתת לקדוש ברוך הוא, נתת ליצר הרע כוח להתגבר עליהם. ויש ביטוי מאוד חריף שכתוב במדרש, ורשי על הפסוק מביא את זה, שאומר אליהו הנביא לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תענה לי, גם אני אהיה כופר. ממש, זה היה ביטוי מאוד מאוד חריף, זה כתוב על המילים האלה, שהוא בעצמו, ככה אמר על עצמו. פסוק לא מתחת, מה קרה בעקבות זאת? ותיפול אש אדוני, ותאכל את העולה ואת העצים, ואת האבנים ואת האפר, ואת המים אשר בתעלה לחיך. דהיינו, ידע מיד אש מן השמיים, וכל מה שהיה שם, הכל עלה באש, וגם המים שבתעלה, היה הרבה מים, האש ייבשה את כל המים שלא נשאר לחוט בתעלה, הכל התייבש לגמרי עם האש שירדה מלמעלה. אז פסוק למתת, ויר כל העם, ויפלו על פניהם, ויאמרו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. דהיינו כולם השתחוו להשם, וכולם העידו והבינו וראו באופן מוחשי, שהקדוש ברוך הוא בעל הבית בעליונים, והקדוש ברוך הוא בעל הבית גם בעולם הזה הגשמית, לכן הם אמרו פעמיים מה שאמרו האלוקים, והבעל והעבודה זרה אין בו שום משמעות, והכל אבלי אבלים, וזה מה שאליהו הנביא הביא את ההכרה ואת החזרה בתשובה של עם ישראל באותו דור.